Ok. טוב, תקציר הפרקים הקודמים. התחלתי בהגדרה מה זאת מיסטיקה, והמסקנה הייתה שמיסטיקה זה סוג מסוים של טענות שהן לא נגישות לכלל הציבור. אם אני מוכן, בעצם כמעט שם נרדף לאזוטריקה. אם אני נזקק לטענות כאלה, אני צריך להסתמך על האמון במי שטוען אותן, או שיקולים אחרים, אבל לא, אני לא יכול לבדוק את הטענות לגופן. ולכן במובן הזה, אני חושב שזאת ההגדרה הקולעת ביותר שאני מצליח למצוא לפחות למיסטיקה. וחזרתי ואמרתי כמה פעמים שזה לא קשור לשאלה האם אני חושב שיש דבר כזה, זאת אומרת, האם המיסטיקה נכונה או לא נכונה. אני אומר, קודם כל, זאת ההגדרה של הקטגוריה הזאת. זה נכון או לא נכון, על זה יש לדון, וקצת אני אדבר גם בהמשך. זה היה החלק הראשון של הדיון שלנו. אחרי זה עברתי לנסות ולהבין מה ההבדל בין הסברים מיסטיים, קבליים, לבין הסברים מדעיים, פשטיים, רציונליים, בכל הקשר, תמלאו את מה שמתאים. ואמרתי שזה בעצם שתי צורות התייחסות מקבילות לאותם דברים, לאותן תופעות, לאותן הלכות. אפשר להסביר אותם בכמה מישורי הסבר במקביל, כמו הפרדס ביחס לתורה וכו'. ניסיתי להיכנס קצת לשאלה של המקבילות, מה זאת בדיוק המקבילות הזאת, האם ייתכנו בכלל הסברים מקבילים. אמרתי שבסופו של דבר נראה שזה לא ייתכן הסברים מקבילים, כי כל הסבר צריך להיות תנאי מספיק, ולא ייתכן שיש שני תנאים בלתי תלויים שכל אחד מהם הוא מספיק. זה לא יכול להיות לוגית. ולכן המוצא המתבקש הוא שהסברים שהם באמת הסברים מלאים ומקבילים, הם פשוט תרגום אחד של השני משפה אחת לשפה אחרת. זה לא באמת שני הסברים. אבל, וזה הגעתי בפעם האחרונה, אמרתי שאנחנו רואים שיש מקומות שבהם המקבילות הזאת נשברת. זאת אומרת, יש מקומות שבהם ההסבר המיסטי או ההתייחסות המיסטית מביאה למסקנות או לתוצאות אחרות מאשר ההסבר הנגלה. אמרתי שזה בעצם כמו דפקטים טופולוגיים, כן, כמו ההתאמה בין קואורדינטות קרטזיות ופולריות. הדוגמאות לזה שהבאתי זה נס, שזה בעצם שבירה בין הסבר תיאולוגי להתרחשויות בעולם לבין הסבר מדעי להתייחסויות בעולם. זה מקומות שבהם המדע מוקפא והתיאולוגיה משתלטת ולוקחת את המושכות לידיים, זה בעצם מה שנקרא נס. או בהקשר של פרשנות לתורה, זה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב זה דין שאין לנו הסבר נגלה עבורו, אבל אם הדין הזה קיים, אז כנראה מאחוריו יש איזשהו היגיון נסתר, אחר, כן? לא, לא, לא נגלה. ושוב פעם, זה בעצם כמו בנס, זה בעצם איזשהו שבר בין, או פגם בדפקט, בהתאמה הזאת, בין המישורים המקבילים, מישורי ההתייחסות המקבילים. ואמרתי שברגע שיש תוצאות שונות להסבר נסתר והסבר נגלה, אז זה אומר שהם לא תרגומים לשפות שונות של אותו דבר. תרגומים לשפות שונות של אותו דבר אמור להניב בדיוק את אותו דבר, גם כי זה דרך התאמה גלובלית והתאמה לוקלית, כן, את הלוגיקה הזאת של איך יכול להיות מתאם שהוא מלא למעט כמה דפקטים בודדים, ואמרתי שזה במקרה של התאמה גלובלית זה יכול להיות, במקרה של התאמה לוקלית זה לא יכול להיות. אז למעשה המסקנה בסופו של דבר, הבאתי כמה דוגמאות לסתירות שיש נגיד בהלכה, בין שיקולים של נסתר לבין שיקולים של נגלה, דיברנו על הלכות תפילין, כיוון המיטה, כן.
מה?
תפילין וכולי, כן.
אני מקשיב להרצאה.
שומע?
מיכאל אברהם.
מה?
לשים זום, לשים זום. לשים איזה, מיוט, מיוט.
כן. בכל אופן, אז הטענה היא שלא מדובר פה בתרגום משפה לשפה, אלא זה באמת שני הסברים. לא יכול להיות שיהיו שני הסברים מקבילים, נכון? זה באמת לא יכול להיות. לפעמים זה נשבר, התאמה היא לא מלאה. ובמקרים שזה נשבר, ראינו אינדיקציות לזה בכמה תחומים בהלכה, יש סתירה בין ההלכה כפי שהיא עולה משיקולים של נסתר, לבין ההלכה כפי שהיא עולה משיקולים של נגלה. והמקובל בין הפוסקים, הבאתי זה מהבית יוסף, מגן אברהם ועוד, שבמקרים כאלה פוסקים הלכה כמו הנגלה, לא כמו הנסתר. במקום שבו הנגלה לא אמר כלום והנסתר אמר משהו, אז עושים כמו הנסתר, אם כי לא קופים על זה. אני שמרי מינץ ועוד מקורות לעניין, אבל במקום שזה סותר את הנגלה, אז בכלל אין הלכה כך. אז זאת אומרת שלנסתר יש מעמד הלכתי נמוך יותר מאשר לנגלה, נקרא לזה כך. אז מה בדיוק זה אומר? למה באמת יש לו מעמד נמוך יותר? בגלל שהוא לא נכון? ההנחה מקובלת היא, וברור שאלה שדנים בזה לא אומרים שהנסתר לא נכון, אלא יש איזשהו עיקרון כזה שאומר שההלכה אמורה ללכת לפי העקרונות של הנגלה, ולא לפי העקרונות של הנסתר. בדרך כלל יש מתאם, כמו שאמרתי קודם, זה מישורים מקבילים, ואז אין בעיה, הבאתי את זה שהארי נהג ללכת בעקבות פסיקות הרמב״ם. הרמב״ם דן בשיקולים של נגלה, והארי הלך בעולם של נסתר, אבל הוא בנה על זה שיש מתאם בין התוצאות ההלכתיות בשני המישורים האלה. אבל במקומות שבהם העסק נשבר, יש סתירה בין הנסתר לבין הנגלה, אז זה אומר שהמתאם הזה נשבר. המתאם הזה הוא לא מלא, ולכן זה אומר שהוא גלובלי ולא לוקלי, וזה בעצם אומר שכל אחד מההסברים האלה עומד לעצמו, אבל, ושניהם נכונים, אבל כשיש התנגשות, הנגלה גובר. שזה מעניין, כי אני הייתי מצפה שאם תהיה התנגשות בשני הדברים האלה, דווקא הנסתר יגבר. כמו שראינו לגבי גזירת הכתוב, כשיש גזירת הכתוב, אז אין הסבר נגלה, אבל יש שיקולים של נסתר שמובילים להלכה הזאת, ואנחנו פוסקים אותה להלכה. עכשיו נכון ששם זאת הלכה שמופיעה במפורש בתורה, או לא משנה, או נגזרת מדברים שמופיעים בתורה. אז שם זה לא קשור למגן אברהם ולבית יוסף שהבאתי קודם, כי התורה עצמה אמרה, זה צריך לנהוג כך, אבל עדיין מה לומדים מכאן? לומדים מכאן שבמקום שיש שיקולים של נסתר לכיוון מסוים, למרות שהם לא מתאימים לשיקולים של הנגלה, בכל זאת לכאורה הנסתר קובע. או כמו בהקשר של ניסים שראינו, שהקדוש ברוך הוא מחליט לבקוע את ים סוף, למרות שכוחות הטבע לא עושים את העבודה, אבל אם צריך לעשות את זה משיקולים תיאולוגיים, אז הוא יקפיא את הטבע ויעשה את זה בעצמו. יתערב בהתנהלות הטבעית. זה אומר שהשיקולים הנסתרים, התיאולוגיים, או מה שלא יהיה, לכאורה הם במעמד גבוה יותר, הם הדבר האמיתי. הדבר הנגלה זה כאילו חיצוני, זה מתאם למה שיש בנסתר, אבל בעצם הנסתר הוא לכאורה הדבר האמיתי. אני אומר עוד פעם, אני לא מביע כרגע עמדה, אני מנסה לדון בשיטות שאותן ראינו. כל הפוסקים האלה לא אומרים שהנסתר לא נכון, או פחות נכון. הם לא טוענים שהנסתר טועה שהוא סותר את הנגלה. הוא רואה שאין ללכת אחריו להלכה. זה כלל בפסיקת הלכה. שפסיקת ההלכה אמורה ללכת עם הנגלה ולא עם הנסתר. לא בגלל שהנסתר לא נכון. מה פשר העניין הזה? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, זה הערתי כבר, ומישהו אחר זה שלח לי ממני במייל, משהו מחבד או בוואטסאפ, מחבד, כל מיני מראי מקומות מעניינים על העניין הזה, שהמקובלים כן הולכים אחרי הנסתר. כשיש סתירה בין ההלכה שעולה מהנגלה וההלכה שעולה מהנסתר, הבאתי מהבית יוסף, מגן אברהם וכולי, שהנגלה קובע. אבל מבחינת המקובלים הנסתר קובע. זאת אומרת, זה תלוי את מי אתם שואלים. פוסקים של הנגלה אומרים שהנגלה קובע, אבל מקובלים אומרים שהנסתר קובע. מה פשר העניין הזה?
יש דוגמה שלא תעשה למשל?
מה, לא שומע?
הרב. יש דוגמה, ויש דוגמה למשל במצוות לא תעשה. שהנסתר יגיד שמותר והנגלה יגיד שלא, וגם המקובלים ילכו ככה?
מה זה מצוות לא תעשה?
יש איסור
מצוות לא תעשה. איסור יש. אתה לא מניח תפילין בכל המועד. אתה מבטל את זה תעשה.
כן, אבל זה לא, אז אתה לא עובר על לא תעשה.
זה משנה. ביטול עשה זה לא עבירה.
כן, אבל...
כן, אני אומר, מה זה
משנה? יש לי הרבה פעמים שב ואל ת... הרבה פעמים החזל אומרים שב ואל
ת... יכול להיות שגם יש את זה, אבל אין לי דוגמה, מה זה משנה? אבל אתה מרשה לעצמך לבטל עשה חיובי.
כן, אבל זה שב ואל תעשה, אנחנו מוצאים את זה במקום.
מה? ועדיין זאת עבירה. באיזה רשות אתה עובר פה עבירה? אתם רואים שהנסתר יש לו מעמד לכאורה, הוא כן, הוא... ובמקום שבו הולכים אחרי הנסתר, אז זה גם על חשבון הלכות של הנגלה. אתה יכול להיות עבריין מבחינת ההסתכלות של הנגלה. אז זה לא לאו, אין לי כרגע דוגמה של לאו, אני לא יודע, אולי יש, אני לא חושב על זה כרגע. יש דוגמאות של איסורים, כיווני המיטה. עוד פעם, זה שאלות של איך לשים את כיווני המיטה, אז בנסתר יש צפון דרום ומזרח מערב. אז מי ששם את זה לפי הנסתר, הוא עושה משהו בעייתי לפי הנגלה, ולהפך. אין פה משהו של ללכת על ה... ללכת על בטוח. בשילוח הקן זה משהו קצת אחר, כי אני לא חושב שבעלי הנגלה, זה בצ'אט היו על שילוח הקן, אני לא חושב שבעלי הנגלה אומרים שיש איסור לשלח את האם אם אתה לא רוצה את הבנים או את הביצים. אבל אומרים שאין חובה. מישהו יכול לבוא ולהגיד, יש אולי איסור של צער בעלי חיים. בסדר, יכול להיות, אבל ישירות אין פה באמת איסור, במובן מלא. מה יש לרשב"א? איזה רשב"א מדובר? אפשר לדבר, תלחץ על הספייס, אז אפשר לדבר. האיסור מה? איזה איסור יכול להיות שם? אולי צער בעלי חיים, לא יותר מזה. טוב, לא משנה, בכל אופן יש מצבים שבהם הולכים, כשהולכים עם הנסתר, אז בעצם אתה עבריין מבחינת ההסתכלות של הנגלה. ובאמת, הבית יוסף והמגן אבא אומרים, אין דבר כזה, מה פתאום, הנסתר גובר
על ה... הבית יוסף היה מקובל למהדרין והכניס המון בשולחן ערוך דברים קבליסטיים.
מקובל הוא ממש לא היה, אבל כן, גם ממקורות קבליים הוא הכניס הלכות לשולחן ערוך, אבל הוא עצמו כותב. זה רק במקום שאין לזה סתירה עם הנגלה.
בסדר, אבל...
ואז גם לא קופים על זה, הוא כותב. זאת ההלכה, אבל לא קופים. מי שלא רוצה לעשות את זה, הוא לא עבריין. זאת אומרת, אתה לא יכול להכריח אותו. בניגוד להלכות הרגילות, ושם גם קופים את הבן אדם. הבית יוסף לא היה מקובל. היה שם את המגיד מישרים, שזה חיבור מוזר ותמוע, ואני לא יודע מה לעשות איתו. אבל מקובל הוא לא היה.
לא, המגיד הזה זה ממש פיזיקה. ברור שזה משהו איזוטרי.
לא, ברור, אמרתי, יש את המגיד מישרים, אני לא יודע מה לעשות איתו, אבל הבית יוסף לא היה מקובל. יש אפילו את הסיפור הידוע, שכשהארי נתן שיעור בצפת, הוא ראה שהבית יוסף מנמנם, המחבר. אז החבר'ה שם בשיעור רצו להעיר את המחבר, אז הארי אמר להם, תעזבו, תעזבו אותו, שורש נשמתו לא פה. זאת אומרת, שיעורים האלה זה לא בשבילו. זה לא התחום שלו. טוב, אגדות, לא יודע, אבל הוא לא היה מקובל. טוב, בכל אופן, גם מי שלא מקובל, הרבה פוסקים מביאים הלכות מהזוהר או ממקורות של מקובלים, ופוסקים אותם להלכה גם בלי להיות מקובלים. כי המקורות האלה נתפסים כמקורות בני סמכה. הטענה של הבית יוסף היא לא שזה לא מקורות שצריך להתחשב בהם, אלא שכשזה סותר את המקורות של הנגלה, אז זה בטל, הנגלה גובר. אבל אם לא, אז כן, אז זאת ההלכה, עוד פעם, רק לא קופים עליה, אבל זאת ההלכה. טוב, בכל אופן, אז אלה שתי השאלות למעשה, למה הנגלה גובר ולמה המקובלים לא מקבלים את זה, אז הם עוברים על ההלכה, או בעצם אנחנו סתם משחקים משחקים, אם אנחנו שואלים את בעל הנגלה, אז הוא יגיד שהנגלה גובר, שואלים את המקובל, אז המקובל יגיד שהקבלה גוברת, אז מה אני אמור לעשות עכשיו? אני כמי שהוא לא כזה ולא כזה, כן, אזרח פשוט שרוצה לדעת מה לעשות. אז זה פשוט תלוי את מי אני שואל וזהו. מה קורה פה? אני ארצה לטעון שיש פה משהו מהותי. והמשהו המהותי הזה נובע מכל מה שאמרתי עד עכשיו, בשיעורים הקודמים, מה שסיכמתי עד עכשיו. וזה מה שאני רוצה להראות עכשיו. הטענה בעצם, שביחס למיסטיקה, אמרתי קודם שבהגדרה, מיסטיקה זה בעצם משהו אזוטרי. אזוטרי פירושו משהו שהוא סובייקטיבי, הוא האדם יודע את זה מתוכו, ואנשים אחרים יכולים לכל היותר לתת אמון במקור הדברים, באדם שהוא מקור הדברים, אבל אין להם נגישות לדברים של עצמם, כן? כך הגדרתי את המושג מיסטיקה. זה אומר שיש הבדל ביחס שנותן אדם רגיל למיסטיקה, לבין היחס שהמיסטיקה ניתן למיסטיקה. למה? כי כשאדם רגיל פוגש מיסטיקה, אז מבחינתו זה לא משהו שנגיש אליו. אז זה מיסטיקה, אוקיי? מבחינת המקובל, זה נגיש אליו. זאת אומרת, הוא מכיר את השיקולים, הוא יכול לעשות את החשבון ההגיוני ולהגיע למסקנה הזאת, כשכמובן זה הכל בתוך ספירה, עולם מושגי מיסטי, אבל מבחינתו זה עולם המושגים שנגיש אליו, ולכן לגביו אי אפשר להגיד שזה אזוטרי, שזה לא נגיש. גם הוא עצמו, אמרתי, שגם הוא עצמו מבין שזה אזוטרי מבחינת אנשים אחרים, אם הוא לא מנותק מהעולם. אבל ביחס אליו עצמו, אי אפשר להגיד שמדובר באמירות אזוטריות. הוא מבחינתו יכול לבדוק את זה. יכול לראות אם זה נכון, לא נכון, לבדוק את השיקולים. זאת אומרת, במובן הזה, יש איזשהו הבדל בין המיסטיקן עצמו לבין האנשים שמסביבו. זה נקודה מאוד חשובה. אני אגיע אליה עוד מעט, היא מסבירה בעצם את השאלות שדיברתי עליהן קודם. אבל לפני שאני מגיע לזה, נגיד למשל כשנביא בא ואומר לי משהו, כן, מתנבא, אז זה כמעט ההגדרה המובהקת ביותר לטענות מיסטיות. נכון? זה בעצם טענות שהנביא אומר לי מתוך איזשהו ידע אזוטרי, שיש לו, הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, ראה במראה הנבואה, לא משנה כרגע, אבל זה במישור הסובייקטיבי שלו, יש לו איזושהי דרך להגיע למידע הזה, או המידע הזה להגיע אליו, אבל אני, ששומע ממנו את הנבואה, מבחינתי זאת מיסטיקה. אני לא יכול לבדוק נכון, לא נכון, זה לא נגיש אליי. אני צריך לבדוק את זה לפי האמון שיש לי בדובר, במי שאומר לי את הדברים. עכשיו, פה באמת נכנסות כל הבדיקות שעושים לנביא, נכון? יש מבחנים שעושים לנביא אמת. כן, האם הנבואות שלו מתגשמות וכל מיני דברים כאלה, הרמב"ם מתאר את זה, בגמרא יש קצת, זאת אומרת, המבחנים האלה מטרתם בעצם לברר האם הבן אדם שעומד מולי הוא בן אדם בר סמכה. זה לא מבחנים שבודקים את תוכן הנבואה שלו, זה לא נגיש אליי, אני לא יכול לבדוק את זה. אני צריך לקבל את זה כי יש לי אמון בנביא שמוסר לי את הנבואה. אבל האמון שלי בנביא, גם הוא יכול להיבדק. הוא ייבדק לא דרך השאלה האם אני מאמין, האם הנבואה שלו היא אמיתית, כי אין לי דרך לדעת את זה, אלא זה ייבדק בגברה, לא בחפצה. אני אבדוק את האדם ולא את תוכן הדברים. יביא אולי דוגמאות או המחשות למבדקים האלה. למשל, בדיני הראיות בהלכה, אחת הראיות זה הראיה שנקראת מיגו. מה זה מיגו? האדם בא ואומר, נגיד, אני תובע ממישהו כסף שהלוויתי לו, אז הוא אומר, פרעתי לך. החזרתי לך את הכסף. אין לו עדים על זה, אם יש לו עדים על זה, אז הוא כמובן נאמן והוא פטור, אין לו עדים על זה. אבל, אני מוציא שטר מיגו, כן? אבל יש לו מיגו שהוא היה יכול להגיד שהשטר מזויף. ומדרבנן צריך לקיים שטרות, בלי שמקיימים את השטר, אי אפשר לגבות עם השטר. אז אם הוא היה טוען שהשטר מזויף, הוא היה זוכה בדין. עכשיו הוא טען שזה פרוע, השטר כשר, לא מזויף. הפרעתי, עקרונית הוא לא אמור להיות נאמן. הוא לא אמור להיות נאמן, למה? כי יש שטר נגדו. שטרך בידי מהי באי, אם פרעת, היית אמור לקחת ממני את השטר, מה השטר עושה אצלי? אוקיי? אז באופן עקרוני, אי אפשר לטעון פרוע כנגד שטר. אבל כיוון שהוא היה יכול להגיד שהשטר מזויף, אז יש לו מיגו. מה זה המיגו הזה? אם הייתי רוצה לשקר, אז לא הייתי בוחר את השקר של פרוע. הייתי משקר ואומר שהשטר מזויף. למה? כי אם אני במקום אוכל משקר, למה לא לבחור את השקר האופטימלי? את השקר שבאמצעותו אני גם אזכה בדין, למה לבחור שקר גרוע? אלא כנראה שמה שאני אומר פה הוא לא שקר, אלא הוא אמירת אמת. כן, זה הרעיון של מיגו מוכר. מיגו שונה מכל הראיות האחרות שאנחנו מכירים. למה? ראיות רגילות שאנחנו מכירים, נגיד למשל, אדם שאומר פרעתי בתוך הזמן, אז יש חזקה נגדו, חזקה שאין אדם פורע בתוך הזמן. מה מבואה באתו? החזקה הזאת בעצם אומרת שתוכן דבריו לא הגיוני, יש ראייה נגד מה שהוא אומר. אם הוא יביא עדים על זה שהוא פרע, אז העדים הם ראייה לזה שמה שהוא אומר זה נכון. מה יקרה אם הוא יביא...
אתה נקטע את הקודם.
שומעים אותי?
עכשיו...
נקטעת מקודם, תחזור על מה שאמרת על מיגו.
כן, האינטרנט ניתק לי, אני מתנצל. אז מה שאמרתי על מיגו, זה שמיגו הוא ראייה לגופו של אדם, ולא ראייה לגופו של עניין. אמרתי שרוב הראיות בהלכה, בדיני הראיות, הן ראיות לגופו של עניין. למשל, כשבן אדם אומר שהוא פרה, אני תובע את הבן אדם כסף, עוד נגיד הוא לבא ממני לפני שבוע לחודש, הלוואה לחודש. אני אחרי שבוע רוצה את הכסף. עקרונית לא מגיע לי, אני צריך לחכות. אבל אני בא אחרי שבוע. עכשיו הוא אומר, במקום להגיד לי, תחכה, הוא אומר, מה אתה רוצה? החזרתי לך. מה זה החזרת? החזרת עוד לפני שהגיע זמן הפירעון, כי הרי ההלוואה הייתה לחודש. אז הגמרא אומרת, אתה לא נאמן. כי יש חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו. אוקיי? עכשיו, החזקה הזאת מראה שמה שאתה אומר, שפרעת, הוא לא נכון. החזקה הזאת מטפלת בתוכן הדברים שאתה אומר. היא מראה שזה לא נכון. האם אתה תביא למשל עדים שפרעת בתוך הזמן? אתה תהיה נאמן. מה העדים האלה אומרים? שמה שאתה טוען הוא באמת נכון, זה ראייה לגופו של עניין. כמו שהחזקה הייתה ראייה נגד גופו של עניין. מה יקרה אם יבואו שני עדים ויגידו, תשמעו, האדם הזה לא משקר מעולם? הם לא יגידו, אנחנו יודעים שהוא פרה בתוך הזמן. הם לא ראו שהוא פרה. אומרים, אנחנו מכירים אותו, הוא לא משקר לעולם, הוא איש דובר אמת בלבבו. הוא לא משקר, לא מוציא דבר שקר מפיו. האם זה יהיה קביל? אני חושב שלא. לא מכיר לזה אגב ראייה, אבל אני חושב שלא. למה? כי זה ראייה לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. בהלכה, הראיות הן ראיות לגופו של עניין. עכשיו, יש חריג לעניין הזה, וזה המיגו. מיגו הוא ראייה לגופו של אדם. המיגו לא מוכיח שמה שאתה אומר הוא נכון. המיגו מוכיח שאתה לא משקר. כי אם היית משקר, היית עושה שקר טוב יותר. אבל זה לא מוכיח שאתה באמת פרעת. זה מוכיח שאם אתה אומר שפרעת, אתה כנראה לא משקר. אתן לכם דוגמה. אם נגיד אני אחשוב שהבן אדם מדמיין שהוא פרע, לא שהוא משקר. יש לו דמיונות, מה שנקרא בהלכה בדדמי. כן, הוא מדמיין את זה. המיגו לא יעזור פה, נכון? כי מה המיגו אומר? אם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר. אני לא חושב בך שאתה משקר. אני חושב בך שנדמה לך שפרעת, אבל האמת היא שלא פרעת. לזה מיגו לא יעזור, נכון? למה? כי המיגו לא מוכיח שפרעת. המיגו מוכיח שאתה לא משקר. המיגו זאת הוכחה לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. לכן במקום שבו הבעיה שלי היא לא עם האדם, אלא רק בגופו של עניין, מיגו לא יעזור.
ושתי עדים שמוכיחים שלא יצא דבר שקר מפיו, זה לא מספיק... טוב כדי לומר לגופו של אדם הזה הוא לא משקר?
אני אומר, יכול להיות, לכל היותר יהיה לזה מעמד כמו מיגו. אני חושב שזה לא יהיה לזה מעמד של עדים.
ברור שלא, כי הם לא מעידים על פעולה.
בדיוק. אז אני אומר, יהיה לזה אולי מעמד של מיגו. אולי. לא יודע, אני לא מכיר, אין לי כרגע ראיות לזה.
זה לא ראינו עיני ראייה? זה שהם לא, מה, הם יכולים לעמוד עליו 24 שעות כל הזמן להגיד שהוא לא שיקר אף פעם? איך הם יכולים להגיד דבר כזה? איזה עדות זו?
מה זאת אומרת? אנחנו מכירים אותו, אנחנו ראינו שהוא סבל סבל
נוראי. במה שאתם מכירים אותו הוא לא שיקר, אבל הוא בא, מפתע את הכל הוא שיקר.
אני באמצע לענות. הוא אומר, אם אנחנו ראינו אותו בכמה מצבים שבהם הוא שילם מחיר כבד על אמירת אמת, והוא יתעקש להגיד אמת. בסדר? עקבית, הרבה פעמים. אנחנו רואים, האיש הזה לא משקר בשום אופן. בשביל סכומים הרבה יותר גדולים מהמאה שקל שאתה תובע ממנו. אוקיי? זה מספיק טוב. ועדיין זה עדות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין.
אבל במיגו, גם אם העדות היא לגופו של אדם, אם אני בא ואני אומר שכיוון שאני מאמין לו, כי הוא היה יכול לבחור שקר יותר טוב, מה התוצאה של זה שאני מאמין לו? שאכן זה קרה, אחרת אני לא מתקדם לשום מקום.
זאת כל הטענה שלי.
לא, אז זה הפך להיות לגוף העניין.
לא.
לא לגוף הבן אדם.
כל הטענה שלי זה שראיה לגופו של אדם, הרי לכאורה גם היא אמורה להיות קבילה. כי אם אתה יודע שהאדם דובר אמת, ממילא מה שהוא אמר, הוא אמת.
נכון.
אז ברור שזה מתרגם בסופו של דבר לטענה לגופו של עניין. וזה כל הרעיון שאני רוצה להראות פה. שמבחינת ההלכה, למרות שבעוצמה ראייתית זה אולי אותו דבר, אבל יש כלל כזה בהלכה, שראיות לגופו של אדם אין להם את אותו משקל כמו לגופו של עניין, אם בכלל. למיגו יש איזשהו משקל, מיגו לא הוציא לו אמרינה, אוקיי. אגב, זה מאוד מעניין, מיגו נגד חזקה, הגמרא נשארת בספק. זה שקול. אבל מיגו לא הוציא לו אומרים, וחזקה לא הוציא כן אומרים. למה? הרי אם מיגו זה באותה עוצמה ראייתית כמו חזקה, אז כמו שחזקה מוציאה ממוחזק, מוציאה ממון ממוחזק, גם מיגו היה אמור להוציא ממון ממוחזק. הטענה שלי זה שמיגו לא יכול להוציא ממון ממוחזק, לא בגלל שהוא לא מספיק חזק. הוא חזק כמו חזקה, אלא בגלל הסוג של הראייה. ראייה לגופו של אדם אין לה כוח כמו ראייה לגופו של עניין, לא כי ההסתברות שלה נמוכה יותר, לא כי היא בעוצמה ראייתית נמוכה יותר, אלא כי יש כלל כזה בהלכה. ההלכה עוסקת בראיות לגופו של עניין, לא בראיות לגופו של אדם. נקבעת לפי זה. אני אסביר את זה בהמשך יותר, כי זו הנקודה שאני רוצה לחדד כאן, אני גם אראה מה אני רוצה להרוויח מזה, אבל קודם כל, אבהיר את זה עוד קצת. דוגמה נוספת לעניין הזה, יש את הגמרא הידועה, שבה מציע כן על התנור של הכנאי. כן, הגמרא בה מציע בדף נון תת עמוד בית, אמר רב יהודה אמר שמואל, וכולי סטנה, כן, פה. טנה, באותו היום השיב רבי אליעזר, כל דברים ידועים, כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מהאמה. ואמרי ל-400 אמה. כן? אמרו לו, אין מבריאים מהראיה מן החרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרה אמת המים לאחוריהם, אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. ייתו כותלי בית המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מתין ועומדים. חזר ואמר להם, הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום? אמר רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול. שכבר כתבת בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. ואז אשכחי רבי נתן לאליהו, אמר לי, מה יביד קודש הבריחו באי שעתה? אמר לי, כחייך, כן הוא מחייך, ואמר, ניצחו לי בניי, ניצחו לי בניי. ואז נידו את רבי אליעזר, כן, ו... וביטלו את כל הפסיקות שלו וכו'. מה היה הסיפור פה? רבי אליעזר בעצם רצה, שאנשים יקבלו את הדברים שהוא אומר, כי הוא אמר. נכון? זה בעצם מה שהוא רצה. תאמינו לי, כי אני אמרתי. עכשיו, אתם לא מסכימים איתי, כן? הרי חכמים לא הסכימו איתו. היה להם ויכוח איתו בהלכה. וכן, אבל תקבלו את זה, כי אני אמרתי. כי כידוע, רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, וכן, ובור סוד שלא מאבד טיפה, הוא היה באמת מאגר מידע הלכתי אינסופי. אם אתם רוצים לדעת משהו, תשאלו את רבי אליעזר. וחכמים החוצפנים האלה, כן, לא מסכימים. מה, למה אתם לא מסכימים? בגלל שאנחנו לא מוכנים לקבל הלכה מרבי אליעזר רק כי הוא אמר. רבי אליעזר צריך לשכנע אותנו בתוכן דבריו שהוא צודק. מה עושה רבי אליעזר? מתחיל להביא ראיות, אמת המים תוכיח, כותלי בית המדרש יוכיחו, בת קול תוכיח, החרוב יוכיח. מה זה כל הראיות האלה? מה האופי שלהם?
לגופו של אדם.
לגופו של אדם, נכון? הראיות האלה לא מוכיחות שהתנור הזה תמה. הן מוכיחות שרבי אליעזר הוא צדיק. הוא חכם, או שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מסכים איתו, לא משנה איך שלא תנסחו את זה. הראיות עוסקות באדם, לא בתוכן דבריו, נכון? זה כל הראיות שהוא הביא. חכמים, זה מה שאומר רבי יהושע, אין משגיחים בבת קול, כן, כותלי בית המדרש, כן, אין מביאים ראיה מן החרוב, אין מביאים ראיה מאמת המים, כן, רבי יהושע גוער בכותלי בית המדרש, מה פשר העניין הזה? הטענה היא שבעצם, אל בלבל לנו את המוח, הדברים האלה הם לא אמינים, אני לא חושב שזה המשמעות של הגמרא.
לא רלוונטי.
למה? אבל אם רבי אליעזר באמת צודק, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו, אז כמו שישראל קודם אמר, אז זה אומר שמה שהוא אומר כנראה גם נכון, לא?
אבל מצד שני, כשההלכה ירדה לארץ, אז פה קובעים מה נכון, מה לא נכון.
מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנחנו, כשאנחנו באים לקבוע ההלכה, אנחנו קובעים את זה אך ורק לפי עקרונות שאנחנו עצמנו מבינים אותם. ולא על פי מה שמישהו אחר אומר, למרות שהוא צדיק והוא כנראה גם צודק, הקדוש ברוך הוא אפילו מסכים איתו. אבל אם אני לא מבין את זה, כי אני לא מסכים איתו, והוא לא הצליח לשכנע אותי, אז אפילו שהשתכנעתי שהוא צודק, כי הוא לגופו של אדם, כי הגברא צודק, זה כמו מיגו. זה ראיות לגופו של אדם. בדיון ההלכתי, אתם מטיבכם. כמו שאומר רבי יהושע, תלמידי חכמים מנצחים זה לזה בהלכה, מה אתם כותלי בית המדרש עושים פה? בית מדרש זה לאנשים, לא לאבנים.
אבל זה לא...
הוא מתכוון לומר את זה. הוא מתכוון לומר, אני לא עוסק בראיות לגופו של אדם. אנחנו עכשיו מתנצחים. מה הכוונה? אני מחכה שהוא ישכנע אותי. אם הוא ישכנע אותי הלכתית, 100% תהיה הלכה כמותו. אבל הוא רוצה לא לשכנע אותי, אבל שאני אקבל את זה כי יש ראיות שהוא צודק. שהוא צדיק, כן, שהוא צדק במובן, אגב רצודק, שהוא תלמיד חכם גדול, כי הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. אין משגיחים בבת קול, גם אם הקדוש ברוך הוא מסכים איתו, זה לא מעניין אותי.
אבל אני חושב שהבעיה שם הייתה אחרת, הבעיה הייתה שהם באו ואמרו, לא, הם לא התווכחו לגופו של עניין או לא, אלא הם התווכחו שהם אמרו, אחרי רבים להטות, אתה לא תבוא ותקבע הלכה, כי אנחנו הרבים.
לא, אבל השאלה היא למה הרבים לא מסכימים איתו? הם הרבים כי הם נשארים
בעמדתם. זה לא היה הדיון. זה לא היה הדיון, הדיון היה אחרי רבים להטות.
לא, מה
פתאום? זה היה הדיון, אם הוא היה משכנע אותם, אז הוא היה...
הוא ניסה לשכנע אותם, ברגע שהוא ניסה לשכנע אותם, ברגע שהוא, אם הוא היה משכנע אותם, אז לא היה פה רבים נגד מיעוט, היה פה כולם היו מסכימים. השאלה שלי זה לא למה הם כשבהצבעה הלכו אחרי הרוב, זה ברור. אני שואל למה כשהם הצביעו, הם הצביעו נגדו, כל אחד מהם לחוד. הרי הוא צודק, הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. הטענה היא שזה לא רלוונטי, זה מה שאומר רבי יהושע, תלמידי חכמים מנצחים זה לזה בהלכה, אתם עתידכם. דיון הלכתי נקבע על פי ראיות, אתה תשכנע אותי, אז זאת תהיה ההלכה. לא שכנעת אותי, אתה צדיק יסוד עולם, הקדוש ברוך הוא רוכב לך על הכתפיים ואומר קוקוריקו, זה לא מעניין אותי. אם אתה לא תשכנע אותי, זה לא רלוונטי, לא כי אתה לא צודק. אם הקדוש ברוך הוא מסכים איתך, אז אתה זה שצודק. זה ברור. אלא מה? אבל זה שאתה צודק זה לא מעניין. אתה צריך לשכנע אותי כדי לקבוע הלכה. זה הנקודה. יש גמרא בעירובין, בעירובין י' ג' עמוד ב', כן, הגמרא מפורסמת עם האלו ואלו, אז קצת לפניה. אמר רבך בר חנינה, עירובין י' ג', גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. כן? גאון חריג. כן? אין בעולם מישהו שמתקרב אליו. ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. הוא אומר, אל תמת האור ומראה לו פנים, אל תאור תמה ומראה לו פנים וכו'. מה זאת אומרת? אז רש"י מפרש פה, שכשרבי מאיר אמר הלכה, אי אפשר היה לדעת האם זאת באמת ההלכה הנכונה, או שרק אומר את זה לחדד את התלמידים? הוא היה יכול לבסס או להצדיק כל אמירה הלכתית וגם את טיפוחה, והוא היה מצליח לשכנע אותנו במה שהוא רוצה. זה מזכיר לי, כן, תמיד אני נזכר כשאני רואה את הגמרא הזאת, במנחה שלי לדוקטורט, מוישה קווה, כן, הוא היה הנשיא של בר אילן, הוא היה המנחה שלי לדוקטורט. מוישה קווה היה, יש לו איזושהי יכולת בלתי רגילה שהיא ממש דומה ליכולת של רבי מאיר בהלכה. כל תוצאה פיזיקלית שתביא לו, אחרי חישוב הכי מסובך שלו יהיה, הוא יסביר לך באותות ובמופתים למה זה היה ברור מראש. אפשר לראות את זה אינטואיטיבית, לא צריך בשביל זה לעשות חשבונות של חודשיים. אוקיי? אלא מאי, שהאגדה האורבנית אומרת, זה תמיד אגדה כזאת, כן? שפעם בא אליו מישהו, לא איזה ואז הוא הסביר לו באותות ובמופתים שברור, זאת אינטואיציה פשוטה. ואז הוא מצא טעות בחישובים, הבחור. ומתברר שהתוצאה לא נכונה, תוצאה שהוא בא איתה. ואז קווה הסביר לו לתוצאה ההפוכה, למה בעצם מראש היה אפשר לראות שהיא התוצאה הנכונה. עכשיו, אני ראיתי אותו בפעולה, לא בדיוק את הסיפור הזה, אבל אני בהחלט יכול להאמין שזה יכול להיות. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שברגע שאתה מגיע למישהו כזה, הוא יכול לבסס לך את העובדה שזה תמה, ולשכנע אותך בזה. ולהגיד לך שזה טהור ולשכנע אותך בזה, אז למעשה אתה אף פעם לא יכול לדעת אם הוא צודק או לא צודק. אבל אז, כך מסביר גם רשי, וככה פשט הגמרא. זה קצת קשה, כי אז אני אומר, אז חבריו יגידו לו, תשמע רבי מאיר, תפסיק לטעטע בנו, תגיד לנו מה האמת, עזוב, אנחנו לא עוסקים עכשיו בלימוד, עכשיו אנחנו עוסקים בפסיקת הלכה. תגיד לנו מה, היה הלכה? אני מניח שאם היו שואלים אותו את זה, הוא היה אומר להם, הוא לא היה עובד עליהם. ולכן אני רוצה לטעון שיש פה עוד משהו. חוץ מזה שאתה לא יכול לדעת, האם הוא אומר פה הלכה אמיתית או לא הלכה אמיתית. אני רוצה לטעון יותר מזה. אני רוצה לטעון שאם רבי מאיר היה אומר לי שכך יהיה ההלכה, אבל אני לא מסכים איתו, הרי מה זה נקרא לא פסקו כמותו? לא פסקו כמותו, לא, אם אנחנו הסכמנו איתו, אז כן פסקנו כמותו, כן, זה ברור. לא פסקו כמותו פירושו כשאנחנו לא הסכמנו איתו, אז למרות שהוא היה כזה גאון גדול, ההלכה לא נפסקה כמו. ואנחנו עצמנו מסכימים שהוא גאון יותר גדול מכולנו. ואם הוא אמר משהו, אז ברור שהוא צודק וזה אנחנו שלא מבינים אותו. ובכל זאת אנחנו לא פוסקים כמותו. למה? אני טוען שזה בגלל אותו עיקרון שראינו קודם, בתנור של החנאי. אנחנו לא פוסקים הלכה גם אם מי שאומר אותה ברור שהוא צודק, עד שהוא ישכנע אותי. אני בשביל לפסוק הלכה צריך להשתכנע לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. לגופו של אדם השתכנעתי, אני יודע, רבי מאיר הוא הגאון הכי גדול. זה ברור, מבחינת הגברה. אבל אני רוצה להשתכנע שההלכה שאותה הוא אומר היא הלכה נכונה. וכאן אתה צריך לשכנע אותי לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. ואם לא שכנעת אותי לגופו של עניין, אז זאת לא תהיה ההלכה. למרות שאם תשאל אותי, מה בעצם מתכוון הקדוש ברוך הוא למה שרבי מאיר אמר. זה ברור. רבי מאיר הוא כזה גאון שברור שהוא הרבה יותר סביר שהוא קלה לדעתו של הקדוש ברוך הוא מאשר אני, וגם אני אומר את זה. שיותר סביר שהוא צודק. ועדיין אני אפסוק הלכה כמו מה שאני חושב. ויש ההלכה נקבעת לפי השיקולים שנגישים לכולנו. אתם רואים עכשיו איך זה מתחבר למיסטיקה עוד רגע. אני אחזור לזה, אבל לשם אני חותר. אתה צריך לשכנע אותנו בזה שאתה צודק, ולכן זאת ההלכה. ואז זאת תהיה ההלכה. אם אני אשתכנע שאתה צודק בגלל טיעונים לגופו של אדם, זה לא ישנה את ההלכה. אם אני חושב אחרת, אני אפסוק כמו שאני חושב. זאת בעצם מה, זה בעצם לדעתי מה שכתוב גם בגמרא רבי מאיר, גם בתנור של החנאי. והמקום אולי הכי, המקום שמציג את זה בצורה הכי קיצונית, זה המהר"ל, מהר"ל ידוע בנתיב התורה. בדרך כלל אני לא אוהב מהר"ל, אבל יש מהר"לים מסוימים שאני מאוד אוהב אותם, כי הם אומרים את מה שאני חושב. אז המהר"ל בנתיב התורה, פרק ט"ו, נתיבות עולם, יש נתיבים, נתיבים, נתיב התורה הוא הנתיב הראשון, בנתיבות עולם, בפרק ט"ו של נתיב התורה. ועוד שם, נקרא הקטעים נבחרים. אוקיי. ועוד שם, קרה ושנה, ולא שימש תלמידי חכמים, רבי אליעזר אומר, הרי זה עם הארץ, רבי שמעון בר נחמני אומר, הרי זה בור, רבי ינאי אומר, הרי זה קוטי, רב אחא בר יעקב אומר, הרי זה אמגושי. אמגושי הכוונה מחשף. אוקיי? אמר רב נחמן בר יצחק, מסתבר כבתי דרבך בר יעקב. זה אדם ראין שירתין מגושה ולא ידע מה רתין טני, טנה ולא ידע מה טני. כן, הוא אומר והוא לא יודע מה שהוא אומר, המחשף הזה. ובאור זה, כי כאשר שנה המשנה, ולא שימש תלמיד חכם לברר טעמי המשנה, שהוא שכל ברור כאשר עמד על טעמי המשנה, נקרא זה עם הארץ. כאשר לא, הוא יודע את כל ההלכות, הוא רק לא יודע את הנימוקים, מה הבסיס הלמדני להלכות האלה, אז הוא עם הארץ. כאשר לא קנה השכל, כן, הוא לא קנה את השכל שמאחורי הדברים, למרות שהוא יודע את כל ההלכות. מוסיף רבי שמואל לומר שהוא נקרא בור, כי שדה שאינה מוציאה תבואה, נקרא שדה בור, שהרי תרגום והאדמה לא תשם ולא תבור, וכך מי ששנה המשנה, ולא שימש תלמיד חכם לברר לו המשנה, לא יצא אל הפועל השלמות להיות חכם בפועל. לכך נקרא בור, שדה בור זה לא שדה שמוציאה דברים אל הפועל, אז לא יצא אצלו אל הפועל, הוא כמו שדה בור, שלא יצא אל הפועל לעשות פרי. רבי ינאי אמר, איזה קוטי, כי קוטי אינו מבקש לעמוד על התורה ולהבין אותה, כי לא למדו הקוטים תורה רק מה שראו לפניהם במעשה ועשו, ובזה החזיקו הקוטיים. ושיהיה להם התורה, זה לא היה להם כלל. וכך מי שלמד המשנה בלי בירור טעם המשנה, חסר לימוד התורה. שלא נחשב את המשנה לימוד תורה, רק המשנה הוא איך יעשה המעשה. זה המהר"ל שאני מאוד אוהב, תמיד אני מצטט את זה, בדיונים שאני אומר שכשלומדים משנה ברורה זה לא לימוד תורה. אין לברך על זה ברכת התורה. כי זה ללמוד מה לעשות, זה לא לימוד תורה. לימוד תורה זה ללמוד את הרעיונות שמאחורי הדברים, את הסברות, את הלמדנות, זה נקרא לימוד תורה. ומפני כך נקרא קוטי שאין לו התורה מצד הלימוד, אבל ישראל ראוי להם התורה מצד השכל, כי התורה שכלית ראוי להם בפרט, כמו שאמר הכתוב, כי מי גוי גדול וכולי, חכם ונבון, וכמו שהתבהר בפרק שלפני. עכשיו, ברבך הבר יעקב, אמר שנקרא עם גושי, הוא מחשף, אתם רואים, מגיעים למיסטיקה, שהוא מדבר ואינו מבין מה הוא מדבר, ודבר זה כאילו אינו תורה כלל, וזה עוד גרה מהכל, זה המדרגה הכי נמוכה מכל המדרגות שתוארו למעלה, כי נחשב אצלו התורה כמו כישוף, הוא דבר פחות ושפל, ואינו עניין שכלי כלל, כן, הוא עושה איזה הוקוס פוקוס ומוציא הלכה, הוא לא מבין מאיפה זה יוצא, הוא לא מבין את הנימוקים של העניין, אז זה כישוף. אני לא יכול להימנע מהסיפור שתמיד אני נזכר בהקשר הזה, כן, הסיפור על רב שלמה קלוגר, סיפורי ליטאים, יש סיפורי חסידים וסיפורי ליטאים. אז הסיפור על רב שלמה קלוגר, שהיה הרב של ברודי והגלילות, כן? אז באו אליו פעם שני יהודים מאיזה כפר של יד ברודי, לשאול הלכה. הוא חשב, הוא אומר, שמו, שאלה קשה, אני לא יודע את התשובה. חוזרים מאוכזבים הביתה לכפר שלהם, הולכים לראות שזה רב צעיר שם בכפר, הולכים לשאול אותו את השאלה הזאת, הוא נכנס לחדר, אחרי כמה זמן הוא יוצא החוץ ונותן להם את התשובה. מתפעלים, רב שלמה קלוגר לא ידע את התשובה, והבחורצ'יק הצעיר הזה הוא עונה להם את התשובה הזאת אחרי 10 דקות. חוזרים חזרה לרב שלמה קלוגר, מספרים לו את הסיפור הזה. מתפעל, כזה גאון נמצא בסביבה פה ואני לא ידעתי, מיד מזמן אותו אליו, את הרב של הכפר. היהודי מגיע לרב שלמה קלוגר כולו בחיל ורעדה, אומר לו רב שלמה קלוגר, תשמע, שמעתי סיפור, אני עמדתי משתומם מול השאלה הזאת ולא ידעתי לענות, ושמעתי שאתה תוך 10 דקות נתת להם תשובה, מדהים, איך עלית על זה, איך הגעת לתשובה הזאת? קיצור, היהודי אומר לו, תשמע הרב, אני אגיד לך את האמת, כשהם שאלו אותי את השאלה הזאת, לא ידעתי מאיפה לתקוף אותה בכלל. בכיתי, התפללתי לקדוש ברוך הוא שיאיר את עיניי, ואז נפלו לי העיניים, במדף למעלה היה איזשהו ספר בולט, אמרתי זה סימן מהשמיים, הוציא את הספר, פתח אותו, בדיוק, רשות כלשהו, בדיוק בשאלה הזאת, תשובה לשאלה הזאת, ואז הוא ענה להם את מה שהוא מצא בספר שם, שלמה גלוגר זרק אותו מכל המדרגות, אומר לו, אני חשבתי שאתה יודע ללמוד, אתה רק לבכות יודע, ואת... זה, הסיפור הליטאי הזה, זה בדיוק מה שהמהר"ל כותב כאן. בעצם הוא אומר, מי שיודע, ההלכה היא הלכה נכונה, לא כי היא הלכה לא נכונה. זאת אומרת, הבעיה היא, עם מי שפוסק הלכה כמו המגושי, זה לא כי ההלכה לא נכונה, הוא מסתמך על רבי מאיר, או אם אתם רוצים, מסתמך על המשנה ברורה, או על השולחן ערוך, כולם יהודים תלמידי חכמים, ואם הם אמרו משהו יותר סביר שהם צודקים, אשר שאני צודק. אבל אם אני פוסק, רק בגלל שהם, מחבר כתב, או כמשנה ברורה כתב, או כרבי מאיר אמר, ואני לא מבין למה, או אפילו אולי לא מסכים, אז אני עם גושי, אני מחשב. אני עשיתי הוקוס פוקוס והוצאתי הלכה. הלכה צריך להוציא מתוך שיקול דעת. אני צריך להבין איך אני מגיע להלכה שאותה אני פוסק. ולא הוקוס פוקוס ולא בחיות ולא תפילות ולא שום דבר כזה. צריך לחשוב ולהגיע להלכה. זה מה שנקרא פסיקת הלכה. ואם אתה מגיע להלכה באופן מסוים, ומישהו אחר חשוב ככל שיהיה אומר אחרת, אז אתה אמור לפסוק הלכה כמו שאתה חושב, למרות שאתה עצמך יודע שרוב הסיכויים שהוא צודק. כי גם אתה מבין שרבי מאיר גדול יותר ממך פי אלף, או השולחן ערוך גדול יותר ממך פי אלף. זה לא משנה. אתה צריך לפסוק הלכה כמו שאתה חושב. זה בעצם מה שאומר המהר"ל בהמשך למה שראינו גם בגמרות שהבאתי קודם. נחזור רגע למהר"ל. כן, כי מצוות התורה, פה אני קורא פה, כי מצוות התורה ראויים מצד עצמם שיהיו נעשים בשכל, וזה שלא למד רק המשנה, המשנה הכוונה זה קיצור שולחן ערוך, שאין בה ברור השכל, הוא דבר זר, יוצא מן הראוי, ונחשב בכישוף, שהוא מעשה זר בלא שכל. כן, ואז הוא מסכם, אומר שזה כמו כישוף, שהתורה היא שכלית, ולא עושים אותה עם כישוף. עכשיו, תראו את ההמשך. זה החלק היותר ידוע מהמהר"ל. ועוד שם, התנאים מבלי עולם. מבלי עולם, סלקא דעתך, אלא שמורים הלכה מתוך משנתן. תניא נמי הכי, וכי מבלי עולם הם, ולא מיישבי עולם, שנאמר הליכות, עולם לא, כן אל תקרא הליכות, אלא הלכות. הלכות זה יישוב העולם. אלא שמורים הלכה מתוך משנתן. זאת אומרת, מורים הלכה מתוך משנה. או משנה ברורה, או קיצור שולחן ערוך, או שולחן ערוך. זה מבלי עולם. ועד המקשב הכי מבלי עולם, ולא תרץ דאח האירי שלא שימש תמיד חכם, לא משנה איזה, כל הדברים שלהם. הוא מתרץ, אני קורא פה עכשיו, כן? הוא מתרץ, מפני שמורים הלכה מתוך משנתן, כלומר, שמורים אף שאינו יודע עיקר טעם המשנה, ובזה מבלין העולם, כי העולם עומד על התורה. ואין זה נחשב תורה כאשר אין יודע ברור טעם המשנה. והתורה שהיא לאורות המעשה הוא עיקר תורה ועל זה העולם עומד. זה לא שההלכה היא לא תורה, אבל ההלכה של המגושים, אתה מחשף אותה במקום לעשות שיקולי דעת למדניים ולהגיע למסקנה הלכתית, זה המגושים, זה מבלי עולם. ולכך, כאשר מורין הלכה מתוך המשנה, לא מצד השכל הברור, הם מבלי עולם שעומד על התורה. עכשיו תראו משהו מחדד פה. זה חשובה. ורשי זל פרש, שמורים הלכה מתוך משנתן, ומבלין העולם בהוראת טעות. וכיוון שהם יודעים טעם המשנה, פעמים מדמים לדבר שאינו כך. ועוד שאינם יודעים מחלוקת התנאים, ולפיכך מורים הוראות טעות, כך פרש רשי. מה הכוונה? רשי אומר, למה הם מבלי עולם, מי שמורה מתוך המשנה ולא יודע את הטעמים? יכול להיות שהם יפסקו פסיקה מוטעת, אתה לא יודע את הטעמים, אולי אתה תפסוק פסיקה מוטעת. אומר המהר"ל, ואין הפירוש כדבריו כלל. רשי, כן? רשי טועה. כי מה שאמר שמורין הלכה מתוך משנתן, משמע הלכה שהיא אמת, לא בגלל חשש מטעות. ולא שייך לומר הלכה של טעות. אם זו טעות, אז הם לא מורים הלכה, הם מורים טעות מתוך משנתה. להבל לומר רק שמורים טעות מתוך המשנה. אבל הפירוש, כמו שאמרנו, כי עיקר התורה, כאשר הוא מורה הלכה למעשה, ודבר זה ראוי שיהיה יוצא מן התורה, ולא מכישופים, אשר התורה היא שכלית, כן, תזכרו את רב שלמה קלוגר, זה ממש זה. ודבר זה הוא התלמוד שהוא שכלי, ומזה ראוי שיהיה יוצא ההלכה למעשה. ודבר זה בוודאי קיום העולם שעומד על התורה. ומי שלא עושה כך זה מבלי עולם. כן? וכך התנאים שמורים הלכה מתוך המשנה מבלי עולם. אבל בדור הזה, אם היו פוסקים הלכה מתוך המשנה, היה זה די. כי המשנה היא ראשית לתלמוד, וההלכה אליו, והתחלה אליו. אבל אין פוסקים הלכה מתוך המשנה שהיא עשויה לתלמוד. כי התלמוד הוא פירוש המשנה, רק שהם פוסקים הלכה מתוך הפסקים אשר נתחברו לאורות הלכה למעשה, ולא נעשו ללמד אותם, רק לפסוק מהם. ודבר זה יותר רחוק מהדעת. מה הוא אומר? הוא אומר, בדור שלנו, פוסקים הלכה מהמשנה שמבלה עולם, הכוונה מי שפוסק הלכה מתוך ספרי הלכה. זה אומר שולחן ערוך, משנה ברורה, קיצור שולחן ערוך, וכן הלאה. מי שפוסק הלכה מתוך הספרים האלה הוא מבלה עולם. זה מה שרוצה ללמוד. כי אלה לא נעשו כדי ללמוד אותם, אלא רק כדי לפסוק מהם. ודבר זה יותר רחוק מן הדעת. מה הכוונה? אתה לא פוסק מתוך דעת. אתה פוסק כי מישהו אמר. אתה לא, אסור לפסוק ככה. והראשונים כמו הרמב״ם זיכרונו לברכה והטור, בוא נגיד על זה אני לא בטוח שהייתי חותם, אבל הוא כמובן מגייס את כולם לטובתו, אז הוא אומר, והראשונים כמו הרמב״ם זיכרונו לברכה, והטור זיכרונו לברכה, שהם הרי חיברו ספרי הלכה כאלה, אף על גב שגם הם חיברו הפסקים בלא ברור, כן, הם לא מביאים את הנימוקים, כותבים שזה ההלכה. לא היה דעתם רק לאורות סוף ההלכה, באשר הוא עולה מתוך התלמוד, אבל לפסוק האדם מתוכה מבלי שידע מאיזה מקום יוצא הדין, רק הלכת בלא טעמה, לא עלה על דעתם ועל מחשבותם. שהרי אמרו כאן הפוסק מתוך המשנה נחשב המגושי, כמו שהתבאר, ושר הגנות, עכשיו כמו קוטי, ואילו ידעו המחברים כי החיבורים ההם יהיו גורמים שיהיו עוזבים את התלמוד לגמרי, ויהיו פוסקים מתוך החיבורים, לא היו מחברים אותם. פה אני לא לגמרי בטוח, אבל יכול, אגב, לא בטוח שלא.
הרמב״ם לא אומר את זה ככה, הרמב״ם אומר...
הרמב״ם ברור שלא, אבל בשולחן ערוך, השולחן ערוך בהקדמה כותב, שהשולחן ערוך זה בסך הכל תמצית של הבית יוסף. זה לא ספר שנכתב כדי שיפסקו מתוכו. בסופו של דבר, זה התקבע בתור ספר שפוסקים מתוכו. אז זאת לא הייתה מטרת החיבור מראש. כי, עכשיו תראו, זה המשפט הכי ידוע של המהר"ל פה, כולם מצטטים אותו תמיד, כי יותר ראוי ויותר נכון, שיהיה פוסק מתוך התלמוד, ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת, ולא יפסוק הדין לעמיתו, שתהיה ההוראה לפי האמת, מכל מקום אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד. וזה מה שהוא צריך לעשות, למרות שהוא טועה. וכאשר תבונתו וחוכמתו תטעה אותו, אם כל זה הוא אהוב אל השם יתברך, כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מן שכלו, ואין לדיין רק מה שאין עברות. הוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד, ולא ידע טעם הדבר כלל שהולך כמו עיוור בדרך. מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן שמי שפוסק מתוך עיון שלו בסוגיות, אפילו שהוא טועה, יותר אהוב בעיני הקדוש ברוך הוא, מה שמי שפוסק מתוך השולחן ערוך אפילו אם הוא צודק. יותר סביר שהוא צודק, כי השולחן ערוך היה תמיד חכם גדול.
אז כמו רבי אליעזר זה.
אה?
לפעמים, יוצא שהשיטה שהמהר"ל לא, לא מזדהה לזה כמו רבי אליעזר, שהוא פסק לפי מה שהוא קיבל מקודם ומקודם, לא משהו שהוא יכול לשכנע איתו.
יותר, נכון, וזה מה שרבי אליעזר רצה מהחכמים האחרים, שיקבלו את זה כי הוא אמר. אז הם בעצם מה שהם ענו לו, זה את מה שהמהר"ל מפרט כאן. אנחנו לא המגושים. אתה אמור לשכנע אותנו כדי שאנחנו נפסוק על אחר כך. אנחנו, אין לנו ויכוח עם זה שאתה צדיק, ואתה התלמיד חכם הכי גדול, והקדוש ברוך הוא מסכים איתך, והכל בסדר, אין לנו ויכוח עם זה. אוקיי? אלא מאי? אנחנו לא פוסקים על אחר כך, זה המגושי, זה כישוף. אתה, בשביל לשכנע אותנו, צריך לשכנע אותנו לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. זה נכון,
אני הגעתי...
שהעירו פה קודם, זה נכון, אם תסתכלו בערך הלכה, נגיד בשולחן ערוך, או בעוד מקומות, אז תראו, כמה וכמה אחרונים, נושאי כלים של שולחן ערוך, במאה ה-17 בדרך כלל, אסרו לפסוק הלכה מתוך השולחן ערוך. שלא לדבר על המהר"ל ואח שלו, שכמובן יצאו נגד השולחן ערוך בכלל. גם המהר"ל, שנאבק נגד הרמ"א, לא משנה, אבל זו אותה מלחמה, מה שנקרא פולמוס הקודיפיקציה. הוא בעצם נסוג בדיוק סביב העניין הזה. הפולמוס הזה היה נגד חיבורים כמו השולחן ערוך. מה אתה מחבר לי פה חיבורים שהם פסיקת הלכה בלי נימוקים? לא פוסקים הלכה כך. לא כי הוא לא היה גדול, לא כי הוא לא צודק. אלא כי לא כך פוסקים הלכה. זה היה הדיון, ולכן אומרים, אסור לפסוק הלכה מתוך השולחן ערוך. הרש"א כותב את זה, והבח כותב את זה. לא פוסקים הלכה מתוך השולחן ערוך. אלא מה? אומרים, יש פוסקים שאומרים היום, כיוון שסביב השולחן ערוך יש נושאי כלים, שחולקים עליו ומביאים את המקורות לדבריו, ואת הנימוקים והכל, אז אם אתה כבר עוסקת בשולחן ערוך עם הנושאי כלים, אז כן מותר לפסוק הלכה מתוכו. כי זה כבר לא נקרא מורה הלכה מתוך משנתו. שהוא כמבלה עולם, כמו המגושי, אוקיי? אבל עקרונית, אם אתה סתם לוקח ספר פסקים ופוסק מתוכו, ועוד פעם, של שולחן ערוך, אין רוב הסיכויים שהוא צודק גם אם אתה חולק עליו, כמו רבי מאיר. ועדיין אני צריך לעשות את מה שאני חושב. אלא אם כן, השולחן ערוך משכנע אותי. מצוין, אין בעיה. אז כמובן שאני צריך להודות על האמת. אבל מישהו צריך להראות לי מהי האמת לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם. זו הנקודה החשובה.
אבל אם אני הגעתי למסקנה א', וכללי הפסיקה אומרים, יש מחלוקת בין אביי ורבא, וכללי הפסיקה אומרים הלכה כרבא, ואני לא מסכים לזה, כי אני השתכנעתי במה שאני משוכנע. אז מה, אז אני הולך בניגוד לכללי הפסיקה?
אז תלוי, יש, במקום שבו כללי הפסיקה הוכרעו בבית דין הגדול, יש לא תסור, במקום שיש לא תסור, בית דין הגדול הוא החריג מכל התמונה שתיארתי כאן. וזה התורה אומרת, לא תסור. אבל החידוש הזה נאמר רק על בית דין הגדול. או רק על גורמים כאלה שביחס אליהם נאמר הלא תסור. זה מה שנקרא פסיקת הלכה. וכל מיני כללי השולחן ערוך וכל מיני המצאות מטורפות שיש היום עשרות כללים על, על איך, איך בודקים מה השולחן ערוך קבע הלכה, שזה רובם כמובן הנפצות, אין להם בסיס ואין להם שחר. אבל אפילו אם זה היה נכון, זה לא משנה. מה זה מעניין אותי מה השולחן ערוך התכוון? השאלה מה נכון בעיניי, לא מה השולחן ערוך התכוון. מה אכפת לי כל הכללים האלה? הטענה בעצם בסופו של דבר, זה שהתורה, המהר"ל מנסח את זה בצורה אולי הכי בוטה, בצורה הכי חדה, הוא בעצם אומר, דרכה של פסיקת הלכה, זה שהיא צריכה לצאת מהמקורות ומהסברות, ולהגיע בסופו של דבר למסקנה, כפי שאני מבין אותה. ואפילו במקום שבו אני עצמי מבין שכנראה טעיתי, כי מי שעומד מולי זה רבי מאיר, או רבי יוסף קארו, או הרמב״ם, או המשנה ברורה, שגם אני אומר שהם תלמידי חכמים הרבה יותר גדולים ממני, ואם יש לנו ויכוח, כנראה הם צודקים, או קרובים יותר להלכה ממני. זה לא משנה. כי אם אני לא השתכנעתי בזה שהם צודקים לגופו של עניין, זאת אומרת, בהלכה המסוימת הזאת, אז אני אמור לעשות מה שאני חושב, ולא את מה שהם אומרים. אגב, זו טענה שלי, אני רק כדי להעמיד את הדברים בפרופורציה. זאת אומרת, רוב הפוסקים כמובן חולקים על זה, על מה שאני אומר עכשיו. וזה היה פולמוס הקודיפיקציה, שולחן ערוך עצמו כתב שולחן ערוך, והפוסקים שבעקבותיו כמובן טוענים שכן צריך לפסוק בתורה שולחן ערוך, אני רק אומר, יש כל הזמן את הקולות האלה שאומרים שלא, המהר"ל הוא אחד הבולטים שבהם, ואני חושב שגם מהגמרות אפשר לראות שככה צריך לנהוג, ועמדתי האישית היא כזאת. ואני חושב שזה מאוד מבוסס, להפך, האנשים שאומרים אחרת, לדעתי זה לא מבוסס, כמו שזה רוב מוחלט לפוסקים היום, לפוסקים בשיטה אחרת, בשיטה של פסיקה של הסתמכות על עמודי השולחן ערוך עצמו. הרי על מה יצא הקצף בשולחן ערוך? שכשהוא הגיע למסקנה שלו, למסקנות שלו בשולחן ערוך, הוא כותב בעצמו, הוא עשה רוב בין שלושת עמודי ההוראה, הריף, הראש והרמב״ם. ומה שהרוב אומר, זה ההלכה. אז על זה צועקים עליו שם. מהר"ל ואח שלו בבאר מים חיים, ויכוח באר מים חיים, אביחי, אח של המהר"ל, כן? מה זאת אומרת, אתה עושה רוב בין שלושת עמודי ההוראה? מי החליט שהם עמודי ההוראה, ומי החליט שאתה יכול לקבוע מה יהיה ההלכה? תגיד את הנימוקים, מה נראה לך, ואנחנו נשקול אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים. וגם אתה עצמך, המחבר, כשאתה פוסק את ההלכה, אתה לא אמור לעשות הגרלות בין הפוסקים. אתה צריך להיכנס לסוגיה ולהגיע למסקנות כפי שאתה מבין אותה. זה היה העוקץ או התורף של הפולמוס סביב השולחן ערוך וסביב הרמב״ם בזמנו וכן הלאה, מה שנקרא פולמוסי הקודיפיקציה. אילון מדבר על זה בהרחבה בספר שלו המשפט העברי. מנחם אלון. אז הטענה, בעצם, אני כבר כאן רגע אסגור את המעגל, כי אני לא רוצה להשאיר אותו באמצע, למרות שיש לי עוד קצת להוסיף עליו. לאן אני חותר? למה זה קשור? כל זה קשור לסוגיה שלנו. קודם כל, הסיפור הזה של רבי אליעזר, הוא ממש מיסטיקה, כן? אתה רוצה לפסוק מתוך הקול שיוצאת, זה סוג של נבואה, ובשמיים היא, כן? אז לא בשמיים היא, פירושו אנחנו לא הולכים אחרי מיסטיקה, בעצם. אני רוצה לטעון, תזכרו מהי ההגדרה של מיסטיקה, למסקנתי, לפחות בהתחלה, בשיעורים הראשונים. מיסטיקה פירושו דבר אזוטרי, לאו דווקא דברים שעסוקים במושגים מיסטיים, כספירות וקבלות ודברים כאלה. כל דבר שהוא לא פומבי, שהוא לא פאבליק, שהוא לא, שהוא אזוטרי, שהבן אדם רוצה שאני אקבל את הדברים כי הוא אמר, כי הוא, יש לו איזשהו מידע אזוטרי, יש לו חריזמה מיוחדת, לא משנה מאיזושהי סיבה שלא תהיה, גם זה בנגלה לגמרי, זה לא קבלה, זה לא במושגים של תורת הקבלה, של מסתר, כן? אלא זה מסתר במובן שזה אזוטרי. גם אם השיקולים, השיקולים הלכתיים רגילים. אבל אם אתה לא מצליח לשכנע אותי בזה, אם זה לא נגיש לכלל הציבור, ואתה רוצה שאני אקבל את זה רק כי אתה אמרת, זאת מיסטיקה. לפי הגדרה שאני הגדרתי את המיסטיקה, נכון? ואני טוען שזאת הסיבה שלא פוסקים הלכה כמו הקבלה, שהקבלה סותרת את הנגלה. לא כי קבלה זה ספירות ופרצופים ודברים כאלה, שזה דברים שאולי לא נכונים, או זה דברים שלא, לא. זה פשוט בגלל זה לא נגיש. אתה לא יכול לשכנע אותי שזה נכון, אתה רוצה שאני אקבל את זה כי אתה מבין בזה. אין דבר כזה, הלכה לא עובדת כך. ושוב, לא כי אתה לא צודק. יכול להיות שכל הקבלה והכל זה אמת צרופה, ולהפך, אם אתה יודע את זה ואני לא יודע את זה, אז כנראה שאתה צודק ואני טועה. אולי. ועדיין, כשפוסקים הלכה, אני אמור לפסוק הלכה לפי מה שאני מבין בשכל שלי. ואם אתה לא תצליח לשכנע אותי בזה שאתה צודק, אסור לי ללכת עם מה שאתה אומר. בדרך כלל, פסיקות קבלה מול נגלה, זה בדיוק המצב. המקובל רוצה שאנחנו נקבל את זה כי יש לו חשבונות קבליים כאלה או אחרים. אבל הנגלה הולך נגד זה. אז זה לא בגלל שהנגלה יותר חשוב מהנסתר. ולא בגלל שהנגלה יותר צודק מהנסתר. אולי זה גם נכון, אבל זה לא בגלל זה. אלא זה בגלל שהנגלה הוא פאבליק. וההלכה נקבעת לפי מה שמסור לדיון ברשות הרבים. אתה אמור להיות יכול לשכנע אותי. כמו הפוזיטיביזם, כן, שרוצה שדברים יהיו נתונים להפרחה. אני לא מקבל דברים שהם לא עומדים למבחן הפרחה, לא עומדים לביקורת הגיונית. לא כי הם לא נכונים, אלא כי ההלכה לא אמורה לעבוד על, על בסיסים כאלה. ההלכה אמורה לעבוד על בסיס דברים שהם פאבליק. על בסיס דברים שהם נגישים לי ואני עצמי השתכנעתי שהם נכונים. ולא עצמך זה שאתה אומר. ולכן עשיתי את כל ההקדמה הקודמת כדי להגיד, להראות לכם שזה לא עניין מיוחד דווקא לקבלה. זה לא עיקרון שנוגע לקבלה או לתורת הנסתר או משהו כזה. גם בנגלה זה ככה. הבאתי לכם את הדוגמאות קודם. הדוגמאות קודם הם ענייני נגלה. כשיש שולחן ערוך, השולחן ערוך פסק לפי הנגלה. אני לא מסכים איתו. אומר המהר"ל, אסור לי לפסוק כמותו. למה? הוא הרי היה הרבה יותר גדול ממני. סביר להניח שהוא צודק יותר ממני. נכון. אבל הלכה לא נקבעת לפי מי הכי צודק, אלא לפי מי שכנע אותי.
אבל הדעה הזאת שלך, שהיא מאוד מוצאת חן בעיניי גם כן, אבל היא גורמת לאי יציבות הלכתית. כל הקודיפיקציה הייתה כדי ליצור יציבות הלכתית. זה מאמר הרמב״ם, אני לא רוצה שכל אחד יתחיל לעשות מה שהוא רוצה. אז אני בדקתי את כל כללי הפסיקה, עשיתי קודיפיקציה, ועכשיו יש יציבות הלכתית.
נכון. או קודם כל, עכשיו יש יציבות הלכתית, זה חלומות באספמיה. כל כך הרבה ויכוחים נוצרו בעקבות הרמב״ם, בגלל הרמב״ם, שלהגיד שהוא סגר את הוויכוחים, זאת בדיחה. הוא רצה לסגור את הוויכוחים, אבל כמובן, הוא כותב בהקדמה שהוא כתב את הספר, כדי שאנשים יפסיקו לעסוק בדברים הפחות חשובים, ויעסקו במעשה בראשית, בדברים החשובים באמת. ומה קורה היום? אנשים מתפלפלים לא רק על הגמרא, אלא גם על הרמב״ם. גם מה שהוא כתב נוסף לעוד חומר שעליו אפשר להתפלפל. עוד פחות אפשר להגיע למעשה בראשית ומעשה מרכבה, כי יש לנו יותר עבודה עכשיו. עכשיו צריך ליישב גם את הרמב״ם. תשאלו את בריסק. אז קודם כל עובדתית, הקודיפיקציה לא באמת פתרה את הבעיה של היציבות. עובדתית. ב', אתה לא יכול לפתור בעיית יציבות. זה לא עובד. א', כי מי אמר שיש ערך ביציבות? וב', גם אם יש ערך, מי שמחה? אתה הרמב״ם. אם היה פה סנהדרין, זה משהו אחר. הסנהדרין, מה שהיא קובעת, מחייב. אבל אתה הרמב״ם החלטת שאתה רוצה יציבות, מצוין, אז בוא תלך אתה תמיד לפי מה שאני כותב. למה שאני אלך לפי מה שאתה כותב? מה זה יציבות? יציבות זה דבר יפה, אז כולם, זה כמו שאומרים, למה אין אחדות? כן, תמיד, למה אין אחדות? מה כמה למה אין אחדות? למה אתם חולקים עליי? בוא נעשה, בוא נהיה מאוחדים, כן? וכולנו נחשוב אותו דבר, כמוני כמובן. זה מושג היציבות של הרמב״ם. אם הסנהדרין עושה יציבות, זה משהו אחר, כי יש לה את הסמכות לעשות את זה, את המנדט לעשות את זה. ואגב, באמת גם בסנהדרין, אני דיברתי על זה כבר לא פעם, יש אנשים שחולמים על זה שתחזור הסנהדרין, וסוף סוף התורה לא תהיה כשתי תורות, תהיה יציבות. אני זה חלום בלהות מבחינתי. ותחזור הסנהדרין, אז זה אומר שהם יכריחו אותי לעשות דברים שאני לא חושב שהם נכונים. אני לא רוצה, ממש לא חלק מהאוטופיה שלי. אני גם רוצה להאמין, רוצה לקוות, להאמין, שכשתחזור הסנהדרין, היא תקבע דברים מחייבים רק באותם מקומות שבאמת בהם זה נחוץ להתנהלות. אבל במקומות שבהם אין בעיה שאנשים יפעלו בדרכים שונות, כל אחד לפי מה שנראה לו, אז הסנהדרין לא תקבע משהו מחייב, למרות שחלק מהאנשים טועים. היא תעדיף לאפשר להם לטעות, כמו שאומר המהר"ל, ולא לקבוע להם דברים, למרות שזאת האמת. כי הסנהדרין זה התלמידי חכמים הכי גדולים. למה? יש יותר ערך שתעשה דברים בגלל שאתה מבין אותם, משהו שתעשה את הדברים הנכונים, כמו שכתב המהר"ל. איפה הסנהדרין בכל זאת צריכה לקבוע דברים, ואז כשהיא קובעת יש לו את אסור, וכולם צריכים לציית, באותם מקומות שבהם אי אפשר להסתדר, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. פשוט החיים לא יכולים להתנהל כך. לא כל ההלכות זה ככה. נגיד, לא יודע מה, אם יצטרכו לקבל החלטה ציבורית, האם למסור שטח לפלסטינאים במסגרת הסכם שלום, נגיד שהסנהדרין הייתה צריכה לקבל החלטה בעניין הזה. אוקיי? אז כאן אי אפשר לתת לכל אחד לעשות מה שהוא חושב, נכון? צריכה להיות החלטה ציבורית אחת, שתחייב את כולנו. אז בשביל זה, פה יש מקום לסנהדרין לקבוע משהו והוא יהיה מחייב. אבל זו דוגמה קיצונית, אני אומר, גם במקום שבו אני לא יודע מה, יכול להיות שהם צריכים לקבוע גבולות מסוימים בקשרות, כדי שאנשים יוכלו לאכול אחד אצל השני, כי אחרת תהיה בעיה חברתית. אז הם יקבעו איזושהי מסגרת של קשרות. אבל בתוך המסגרת הזאת עדיין, אני מניח, שהם יאפשרו לאנשים לפעול כמו שהם מבינים, גם בטעות. גם אם הם טועים והם עבריינים בגלל זה, על ההלכה. לא חשוב. כי אם זה מה שהם חושבים, יש ערך שזה מה שהם יעשו. ערך האוטונומיה. אבל לענייננו, מה שאני בעצם, למה אני מביא את כל העניין הזה? כי אני רוצה עם זה ליישב את שתי השאלות שבהן פתחתי את השיעור. זה לכאורה הופך את הקערה על פיה. אני רוצה לטעון שלא שאני לא פוסק הלכה כמו ממקורות אזוטריים כי אולי הם טועים, אלא הם טועים כי אני לא פוסק הלכה כך. זאת אומרת, אסור לי לפסוק הלכה כך לא כי זאת טעות, אלא כי ההלכה לא מתנהלת באופן הזה, למרות שאולי זה הנכון. והטענה שלי זה שקבלה נגד נגלה, זה לא בגלל שהנגלה עדיף על הקבלה. הוא יותר צודק מהקבלה, לא. קבלה יותר צודקת מהנגלה, זו השאלה הראשונה ששאלתי. כי היא, והסוד הוא תמיד, הגזרת הכתוב יש מאחוריה רק סוד, אין בכלל נגלה. ובכל זאת הולכים ככה, כן, עם הנס, דיברתי גם עם הנס. להפך, יש איזשהו יתרון, כן, תחשבו על הקדוש ברוך הוא בתנור של הכנאי. הקדוש ברוך הוא אומר מה דעתו, אז מה לדעתכם יותר הגיוני שצודק? רבי אליעזר, נכון? הרי הקדוש ברוך הוא עצמו אמר שהוא צודק. אז מה, אנחנו לא פוסקים ככה כי אולי זה לא נכון? לא. אנחנו לא פוסקים כך כי לא בשמיים היא. כי אתה כתבת בתורתך אחרי רבים לעתות, ולא בשמיים היא. כשתלמידי חכמים מתנצחים בהלכה, אתם מה טיבכם, כותלי בית המדרש, לא כי אתם לא צודקים. הקדוש ברוך הוא הפיל את כותלי בית המדרש. אז מה? אבל אנחנו כרגע מחליפים סברות. אתה צריך לשכנע אותי כדי שאני אצביע כמוך. זה מה שאומר רבי יהושע. והטענה שלי זה שהקבלה נדחית בפני הנגלה בגלל שהיא אזוטרית. לא בגלל שקבלה זה משהו שהוא עוסק בפרצופים ובספירות, והנגלה עוסק בסברות של בני אדם. לא, אין יתרון לזה על זה. איפה האינדיקציה שלי? שאלה שנייה ששאלתי. מה הייתה השאלה השנייה? למה מקובלים כן פוסקים כמו הנסתר? תשובה, כי למקובלים זה לא מיסטיקה. המקובלים יכולים לבדוק את זה ולראות אם זה נכון או לא נכון. הם גם מתווכחים ביניהם, זה נגיש להם. אז מבחינתם הם צודקים שהם פוסקים ככה. כי מבחינתם זה לא מיסטיקה הקבלה. מבחינתם זה לא מיסטיקה במובן שזה לא אזוטרי. הם לא אמורים לקבל את זה רק כי מישהו אמר. הם עושים את החשבון, כמו שאני עושה חשבון בנגלה, הם עושים את החשבון בנסתר. תמיד יש הנחות יסוד של החשבון, גם בנגלה זה ככה. יש צריך להניח תפילין, זה הנחה שכתובה בתורה. אני לא בהכרח מבין למה זה נכון. גם בנגלה אתה יוצא מתוך איזשהן הנחות, ועל בסיסן אתה עושה את החשבון. אז בנסתר זה הנחות נסתרות, הנחות אחרות. לא חשוב, כל עוד אתה מודע לחשבון, ואתה מבין את הסברות, אתה יכול לנמק את ההלכה שאליה הגעת, אז מבחינתך זה לא מיסטיקה. אז המקובל צודק שהוא הולך אחרי הנסתר ולא אחרי הנגלה. וזה לא סותר את מה שאומרים המגן אברהם והבית יוסף, צריך ללכת אחרי הנגלה. ושאלתי קודם, ואני האדיוט, אז זה תלוי את מי אני שואל, אז כמו מי ללכת? התשובה, אני צריך ללכת כמו הנגלה. למה? כי לי הנסתר הוא מיסטיקה. אני לא אצליח להשתכנע, אני אצטרך לקבל את זה כי המקובל אמר. זאת לא דרכה של ההלכה. אני לא אמור לקבל דברים כי מישהו אמר. אתה צריך לשכנע אותי שאתה צודק, או לפחות להיות יכול לשכנע אותי. יש אנשים שהם לא תמידי חמים, אז גם בנגלה הם לא יוכלו לבדוק את, את האמירה הזאת, אבל עקרונית הם יכולים לבדוק, זה נגיש להם. בסדר? במובן הזה, כמו שמדע הוא ניתן להפרחה, למרות שרוב האנשים לא באמת יכולים להפריך תיאוריה מדעית. צריך להבין הרבה במדע, וצריך להיות מצויד במעבדה משוכללת בשביל להפריך תיאוריה מדעית, אבל היא נקראת תיאוריה שניתנת להפרחה, למה? כי עקרונית, מי שירצה ויחליט וישקיע וזה, יוכל גם להפריך אותה. עקרונית זה נגיש לכולם. אז אני כאן ניתן להפרחה. זה משל רק. וכמובן, אני רוצה לטעון אותו דבר כאן. ולכן שתי השאלות פה מתיישבות. א', למה בקבלה נגד נגלה, הנגלה גובר? לא כי הנגלה צודק, רק כי הנגלה פומבי. ולמה אצל המקובלים עצמם זה לא כך? מאוד פשוט, זה לא סותר בכלל. כי לגביהם הנסתר הוא לא מיסטיקה. אז הם מבחינתם יש להם שיקול דעת, הם מגיעים למסקנה מסברה שזאת ההלכה, אז זה באמת מה שהם עושים, וזה בסדר גמור. אבל אני כאזרח פשוט, כאדם פשוט שרוצה לשאול מהי ההלכה, ברור שאני מבחינתי, זה מה שמגן אברהם ובית יוסף אומרים, אני אמור לפסוק, כמו הנגלה. ולכן מי שמורה הלכה צריך באמת להגיד שנגלה מול נסתר, הלכה כמו הנגלה. זה מה שצריך להגיד, לא כי אתה בעל נגלה, זה כי אתה ספר הלכה שפונה לציבור. ספר הלכה שפונה לציבור צריך להגיד שההלכה כמו הנגלה. המקובלים לא אמורים להתרגש מזה בכלל. הם יפסקו כמו הנסתר, וזה בסדר גמור. כך צריך להיות. וכל זה, שימו לב, יוצא מההגדרה הראשונית שנתתי, שאומרת שההגדרה של מיסטיקה, זה בכלל לא בגלל שעולם המושגים הוא עולם מוזר, מה שבדרך כלל מגדירים כמיסטיקה. לא, מיסטיקה פירושו אזוטריקה. זה נקרא מיסטיקה. משהו שהוא ברשות היחיד של מישהו שהוא לא נגיש אליי. זה מה שנקרא מיסטיקה, זה הכל. אתה יכול לדבר על דברים שהם לגמרי נגלים, אבל אם רק אתה ראית אותם ואין לי דרך להיווכח בהם, זאת מיסטיקה מבחינתי. אם אני מגדיר כך מיסטיקה, מאוד ברור כל מה שראינו קודם, למה יש סתירות בין הנגלה לבין הנסתר, זה בגלל שזאת התאמה גלובלית, וזה שני הסברים ששניהם נגלים, לכן אמרתי בשיעור השני, ועכשיו אני מגיע לשלב השלישי שאומר, למה נגלה מול נסתר, הלכה כמו הנגלה, ולמה אצל המקובלים זה לא ככה. עכשיו, כל התמונה הזאת בעצם בסופו של דבר מתלכדת. כאן אני סוגר את המעגל, אני רציתי לסגור אותו כאן כדי לא להישאר באמצע, בשיעור הבא אני עוד אמשיך עוד קצת עם מה שאמרתי היום, אז עד כאן. יש הערות או שאלות?
כוח, תודה רבה.
יישר כוח. שבת שלום.